בוקר טוב לכולם, היום יום ראשון, ה' באדר א' תשע"ט, אנחנו עוסקים בנושא של הבחירה החופשית. ואם בשיעורים הקודמים בבחירה החופשית אנחנו עסקנו בחשיבות של הבחירה החופשית, בדינמיקה של הבחירה החופשית, בדרך שבה האדם מיישם את החופש לבחור, החלק הזה שאנחנו מתייחסים אליו עכשיו מעורר הרבה פעמים שאלות אצל כל מיני בני אדם. והשיעור הזה שלנו הוא יהיה חלק אחד או שני חלקים, כלומר השבוע ועוד הפעם הבאה, ידעו באחד השאלות המרכזיות שעולות בנושא של הבחירה החופשית, ולמעשה האם באמת לאדם יש בחירה חופשית. לאור העובדה שהקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא יודע הכל, יש השגחה, הרי באמת אנחנו בוחרים, שאלה ידועה מוכרת. דבר נוסף, האם יש למזלות, כוכבים, כל מיני דברים כאלה, הגבלות או מגבלות שמשנות את העיקרון של הבחירה החופשית? אז השיעור שלנו היום למעשה התייחס לשאלות הידועות לנו, מתוך כך שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, הוא משגיח על הכל. אז האם באמת אנחנו בוחרים? וזה למעשה בחירה מידיעה, בלשון הידוע יותר במחשבת ישראל. בחירה חופשית מול השליטה המוחלטת של הקדוש ברוך הוא על כל המציאות. והיכולת של הקדוש ברוך הוא לעשות הכל כרצונו. איפה מיקומה של הבחירה החופשית? אם נספיק גם לעבור על העניין של המגבלות שקיימות בבחירה, אני אכנס גם לזה, אם לא, זה יהיה בעזרת השם בשיעור הבא. ותסתכלו בבקשה בדפים שקיבלתם, אנחנו מדברים על חלק הראשון בסעיף א', הבחירה החופשית והיכולת הבלתי מוגבלת של הקדוש ברוך הוא, זה אצלכם בעמוד 23. במעשה, אם אנחנו נתבונן, זה אצלך בעמוד 23. יש לך? יפה. אם אנחנו נתבונן על דברי הגמרא במסכת חולין בדף זין עמוד ב' אצלכם במקום מספר 1, למעשה בואו ונראה איך הגמרא מתייחסת לשליטתו של הקדוש ברוך הוא בכל המציאות בלשון חז"ל. ואומרת הגמרא, כמו שאמרנו בחולין, אמר רבי חנינא, אין האדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. זאת אומרת שעכשיו מגרד לי בראש, אז הכריזו מלמעלה שאני אגרד במקום הגירות. כלומר, ההשגחה היא מושלמת על כל פרט ופרט בכל המציאות כולה. עכשיו מכאן עולה שאלה, אם לא יכריזו שאני יכול לגרד, וזה מגרד, האם אני אגרד או לא? לכאורה, אני רוצה לבחור, אני בוחר לגרד. שאלה שאני משאיר באוויר. בואו נתבונן במקום מספר 2. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, הסיפור הידוע. מכירת יוסף. והמדרשים מרבים לומר שכל העניין של מכירת יוסף הייתה כדי שיעקב אבינו ירד למצרים במקום בשלשלאות של ברזל במרכבות פרעה. נו, ויאמר יוסף אליך בראשית פרק מ"ה, פסוקים ד' ו-ה', אומרת התורה, ויאמר יוסף אליך, גשו נא אליי ויגשו. ויאמר אני יוסף, אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, ועתה אל תעצבו ועל יכר עיניכם, כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה אשלחני אלוהים לפניכם, כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים, אשר אין חריש וקציר, וישלחני אלוהים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ, ולהחיות לכם מפלטה גדולה, ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים, וישימני לאב לפרעו, ולאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים, פילי פלאות, אומר יוסף, הדברים כתובים בתורת אמת. אם כן, שורת המפתח היא השורה האחרונה, הפסוק בסוף, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה. אתם הייתם כלי משחק על לוח השחמט האלוהי. ואתם עשיתם פעולות שמשמיים קיבלו, כי למחיה השלחני, ואתם לא שלחתם אותי, רק הקודש ברוך הוא. אם נברר במקום מספר 3, רש"י אומר, במה הכתוב מדבר? ופה מדובר על רוצח בשוגג ורוצח במזיד. ואנחנו מדברים על פרשת משפטים. מכה איש ומת, מות יומת. ואשר לא צדה, והאלוהים מינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ירוץ שם. מה פירוש והאלוהים מינה לידו? כלומר, הקדוש ברוך הוא שלח את הרוצח למקום הרצח. אומר רש"י, תסתכלו במקום מספר 4.
זה רוצח לא אשם.
לכאורה, במה הכתוב מדבר, לא סתם אני מביא לך מקורות שתגיד את המשפט הזה, בדיוק כמו שצריך. אז אם ככה, אין שום אשמה לאף אחד והכל מכוון, וזה הכל והכל מעולה, אין שכר, אין עונש, אין גן עדן, אין גיהנום, אנחנו רובוטים בשדה המערכה. אבל לא נעמק כבר נתחיל לענות, אלא קודם כל נקרא את המקורות. אומר רש"י, במה הכתוב מדבר, ואשר לא צדה והאלוהים מינה לידו? בשני בני אדם, אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד, ולא היו עדים בדבר שיעידו. זה לא נהרג, וזה לא גלה. והקדוש ברוך הוא מזמנן לפונדק אחד, זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם, וזה שהרג שוגג עולה בסולם ונופל על זה שהרג במזיד באורגו. ועדים מעידים עליו, ומחייבים אותו לגלות. נמצא, זה שהרג בשוגג גולה, וזה שהרג במזיד נהרג. כלומר, הקדוש ברוך הוא סוגר מעגלים, ומשתמש בבריות לסגירת המעגלים. נעבור למקום מספר 5 ברמח"ל, בדרך השם. הוא כותב למעשה שההשגחה שלנו פועלת בתוך מסגרת. מסגרת של השגחה מדויקת להפליא. זאת אומרת שבתוך המסגרת אנחנו פועלים, אבל המסגרת יוצרת גבולות, ושם אנחנו לא יכולים בתוך המסגרת תפעל לך כרצונך, בגבולות המסגרת אתה לא יכול לשנות. אם כן, בואו נראה דברי הרמח"ל. והנה בהיות שרצה הקדוש ברוך הוא בבחירת האדם במעשיו, וביושר משפט הגמול לשלם לאיש כמעשהו, הנה כביכול משעבדו את הנהגתו למעשה האדם, שלא יטיב לו ולא ירע לו אלא כפי מעשיו. אחר כך נסביר. הרבה אמת, וזו התשובה למה שאמרת מקודם, ידידי. הנה האדון ברוך הוא אינו משועבד לשום חוק, ואינו צריך לזולתו, ולא מתפעל משום דבר. ועל כן, כשרוצה להשתמש מרוממותו, הנה יפעל וינהג כפי רצונו בלי הכרח או עיכוב כלל. ואולם, להנהגות המשפט ינהג כפי השעבוד שזכרנו, אך שתגזור חוכמתו, היות נאות העברה על שורת הדין, הנה ישתמש מרוממותו ואיכות שליטתו, ויעבור על פשע ויתקן כל קלקול בעוצם כוחו. הרמח"ל פה מדבר על ההנהגה האלוהית. עכשיו בואו ונעבור רגע למקורות. כשאנחנו אומרים, תסתכלו בבקשה במקור מספר 1 שלפניכם, אין אדם נוקף אצבע למטה, אם כן מכריזין עליו מלמעלה, לכאורה עולה שכל פעולה ופעולה שאנחנו עושים צריכה לקבל מה? אישור. אני רוצה לקום מהכיסא. יחד איתי יש עוד 100 מיליון בני אדם שברגע זה רוצים לקום מן הכיסא. ואם כן, במערכת הדין האלוקית יש החלטה לאפשר לכך וכך אנשים מתוך המאה מיליון שיקומו מן הכיסא. לחלקם לא ינתן אישור, אז הם לא יקומו. וכדומה, זה מה שאומר רבי חנינא. אין אדם נוקף אצבע מלמעלה, מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. והשאלה העולה היא האם ההכרזה היא האישור, או ההכרזה היא ככה הוא עשה. כלומר, על פי פשט הדברים נראה ונורא מתלהבים מזה. נכון, הנה, אני לא יכול לעשות כלום בלי שהשמיים מסכימים. אבל כפי שאנחנו יודעים, מה שנאמר שיש כרוז שיוצא מן השמיים, זה לא בהכרח האישור לעשייה. לפעמים, ההכרזה באה לאחר העשייה, כך וכך עשה פלוני. כלומר, המשפט הזה הוא משפט שמצריך ביאור. והסוגיה הזו היא נוחה למי שרוצה לטעון שהאדם אינו בעל בחירה. יותר מזה, האדם הטוען לאין בחירה בצורה מעניינת שמצריכה הסבר פסיכולוגי או אחר, האדם הזה עדיין מאמין בגן עדן ובגיהנום ובשכר ועונש, ואני לא מבין איך זה מתיישב לו. איך הוא יכול להאמין בשכר ועונש אם הוא לא יכול לעשות שום דבר נגד רצון השם? ממילא הוא צדיק גמור, כי הוא עושה רק את רצון השם. יותר מזה, אם האדם עובר על מצוות השם ומחלל שבת בפרסיה ואוכל נבלות וטרפות ועושה דברים חמורים נוספים, והוא יטען שזה רצון השם. אם כן, היות ואני מונע על ידי רצון השם, אני עובר על דבריו שהוא כותב לא לעשות ואני עושה, ולכן מקומי איפה יהיה? בגן עדן עליון. אבל לפי טענתך, מהו מושג גן העדן? הרי הוא לא אמור להיות קיים. גן עדן הוא שכר, ואם אתה מופעל ללא בחירה, ואתה לא נוקף אצבע, אלא אם כן מכריזים מלמעלה, אז אין גן עדן. גם לא מגיע לך שום דבר. אתה רובוט המופעל בשלט רחוק אלוהי. יותר מזה, עכשיו אני לך הצד השני. אין אדם נוקף אצבע מלמטה עד שמכריזים עליו מלמעלה, היינו שאם באמת היית מאמין שזה הפשט של הדברים, אינני מבין את תגובתך כאשר מישהו גונב ממך דבר. הרי אתה צריך להגיד לו מה? יישר כוחך שעשית רצון בורך, שהרי הקדוש ברוך הוא שלח אותו לגנוב, הוא ציווה עליו לגנוב לך. אתה צריך להגיד לו שכוח, אולי גם לתת לו ברכה. ומדוע אתה מתלונן ובוכה על אובדן דברים שעבדו לך, שהרי הכל נעשה ברצון השם יתברך? אז אם כן, אין הפשט יוצא מכפי הכתוב. זה נורא נחמד לבוא ולומר, הנה או ראיה, הראיה, הנה הכל נעשה ברצון שמיים, אין בחירה חופשית. אז אם אין בחירה חופשית, מדוע אתה מתלונן כשפוגעים לך? הרי הקדוש ברוך הוא שלח אותו לעשות את המעשה, ואתה צריך לקבלו באהבה ובשמחה, בריקודים, בשירים, בזמירות. יותר מזה אפילו, לעשות איתו לחיים, שהוא זכה לקיים מצוות השם, את שליחותו, בבקוע בך. הרי כל בר דעת מבין שזה לא הגיוני. אם הקדוש ברוך הוא אומר לא תגנוב, הוא גנב, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לגנוב. כן, המסגרת היא לא תגנוב. והקדוש ברוך הוא שלח אותו לתוך המסגרת, שצריך בתוך המסגרת לבחור אם הוא יעמוד בניסיון או לא. שם הקדוש ברוך הוא נותן לו את האפשרות לבחור ברמה האישית, והוא אמור להתמודד עם זה ולבחור. בכל זאת הוא הצליח לגנוב ממני, נכון, כי מה שהוא גנב לך כנראה בסבירות לא שלך, ומה שלא שלך לא נשאר אצלך, והרבה שלוחים למקום. אז אם כן, מדוע פלוני הוא זה שנשלח? כמו שראינו בפרשת משפטים, במקור מספר 3, מכה איש ומת מות יום אחד. כלומר, משפט ידוע שמזכים על ידי זכאי ומחיינים על ידי חייב. הוא חייב בכל מקרה על גנבות, ושולחים אותו כדי לקחת ממך, כי גם אתה לקחת משהו שלא שלך. הוא צריך להתאפס על זה. איך יתאפס על זה? אם עד עכשיו הוא צריך להסתיר אצלך, הופ, הוא יעשה את הטעות להתאפס.
לא
יודעת, אמא שמתכנן
שהוא
יגנור בו. זאת אומרת שהעולם איננו הפקר, ונכון שיש מסגרת שאומרת לא תגנוב, והקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה לא גונב. הוא קובע לך, אתה לא גונב. אבל הראיה שעד לשם אתה לוקח דברים בלא רשות. ולא ייתכן לטעון שהקדוש ברוך הוא שלח אותך לשם כדי שתגנוב. איך זה מובן? בואו ונתבונן במקום מספר 2. בכל הסיפור הזה של יוסף שנמכר על ידי אחיו למצרים, סיפור מזעזע. סיפור שמטלטל. יותר מזה, אנחנו יודעים שאנחנו, עם ישראל, משלם על האירוע הזה, כן, שאין לך דור ודור שלא משלם על מכירת יוסף. ברמה כזו או אחרת. והיינו יכולים לומר, רגע, יש פה בלבול. הרי אם הוא יוסף בעצמו אומר, אתם לא השלחתם אותי. אבל בקריאה מרפרפת, כמו שעשינו מקודם, אנחנו לא מתמקדים או שוכחים להתמקד בדברים מרכזיים בפסוקים הללו. ובואו נתבונן בבקשה שוב עכשיו בפסוקים הללו, בכבוד ידידי. שימו לב לפסוק הראשון. ויאמר יוסף אל אחיו, מתי הוא אמר להם את זה? שאלתי שאלה, מתי יוסף אמר לאחיו?
שורה אותם.
איפה?
לא עושה, הגיעו אליו.
איפה הוא היה?
בבית שלו.
במצרים. באיזה תפקיד? משנה למלך פרעה. אוקיי? נכון? ואז יוסף אומר אל אחיו, גשון אליי ויגש. ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. זו עובדה. קודם כל. אתם מכרתם אותי, אתם לא יכולים לומר שאתם ביצעתם את ההחלטה האלוהית. אתם יודעים למה? פשוט. כשיוסף מגיע לשכם, והאנשים רואים אותו מרחוק, הם לא מקבלים הודעה מלמעלה, זהו, הגיע הזמן, תמכרו אותו. הראיה, כשאנחנו מתבוננים בפרשה, כן, של מכירת יוסף, אנחנו רואים שיש ויכוח בין האחים. אחד אומר נהרוג, השני אומר למכור. אם הקדוש ברוך הוא היה מצווה, כלומר באופן ברור, מוחלט, שיוסף ירד למצרים, זה פשוט שכך, נכון? אבל מי שותף לדיון? האחים ישבו בבית הדין, הם שמעו את הקול הדם ואומר, לא, הראיה, שהם מתווכחים ביניהם. משום שאם הם היו יושבים בבית המשפט של מעלה, כולם היו מסכימים למכור אותו. יותר מזה. היה גם מי שרצה להרוג אותו.
לא,
בן
אמר,
נכון, בסדר.
כולם רצו להרוג אותו.
בסדר, יש מחלוקת. נכון? אם הם כאלה, והם היו גדולים מאוד, הם היו בעלי רוח הקודש, אז איך יש מחלוקת? איך עולה מחשבה להרוג? אם הרעיון למכור?
כי למה?
אז סליחה, אם אתה שומע את הקדוש ברוך הוא אומר, הוא צריך להגיע למצרים, אז מי צריך להוריד אותו למצרים? למה צריך למכור אותו? תוריד אותו למצרים.
למה שהוא ידעים?
כלומר, הם לא יודעים בכלל. הם לא מודעים למהלך האלוהי. הם שחקנים שצריכים להתמודד עם המחשבות שלהם, ומה שנעשה מאחורי הקלעים הם לא מודעים לו. מילא הם פועלים במציאות. והפעולה במציאות, תאמרו, כן, זה היה רצון השם, נכון. אבל מי קובע שאתם האחים הם אלו שתמכרו את אחיכם? הוא יכול ללכת לראות את צאן אביו ולחטף על ידי מדיינים, על ידי ישמעאלים. חסרים שלוחים לקדוש ברוך הוא? המשימה, המטרה היא כן, שיגיע למצרים. זו המסגרת. אבל בתוך המסגרת אתה עושה מה שאתה רוצה. היעד האלוהי יהיה, אבל למה אתה הוא השליח הרע? זו הבחירה שלך. ולכן המחירה היא מחירה לכל דבר. משום שתשימו לב למה שאומר פה יוסף, הוא מנסה לנחם את אחיו ואומר להם בסוף, ואתם לא שלחתם אותי הנה כי האלוהים. למה הוא אומר להם את זה? למה? כי לרגע אחד הם לא אומרים לו, שמע יוסף, עם כל הכבוד, כל הכבוד, נהיית משנה, סבבה, איזה יופי, אבל שמע, אין אדם לוקף אצבע מלמטה עד שמכריזים עליו מלמעלה, זה סגור עלינו, אנחנו היינו שחקנים בשחמט האלוהי, אנחנו לא אשמים בכלום, מה אתה רוצה, לא מכרנו אותך, אנחנו לא מכרנו אותך, רק אמרו, הפלטפורמה הייתה אנחנו, הם לא אומרים את זה. הם לא אומרים את זה, כי פשוט להם שהם מכרו אותו. זאת עובדה. השאלה מה קורה אחורי הקלעים, לא קשור לבחירה שלנו. הבחירה שלנו היא, סליחה, כאשר אנחנו נאלצים להתמודד עם עובדות חיים, ויש התמודדות בין שני צדדים שווים בתוכנו, כן ולא. שם אנחנו בוחרים. ומה הקדוש ברוך הוא יודע או לא יודע, לא קשור אלינו בכלל. כי אנחנו לא יודעים מה הוא יודע. אם הייתי יודע מה הוא יודע, והייתי בוחר לפי מה שהוא יודע, באמת הייתי רובוט. אבל אני לא יודע. אז הטענה היא שלא מגיע לי עודש כי הקדוש ברוך הוא פעל את הפעולה דרכי. יש את המקום. אבל אתה שני גם. יש מקום אם זה ככה, אתה לא מגיע לך שכר שעשית. אז אין גן עדן, אין גיהנום, אין שכר ואין עונש, תמשיכו הלאה. אין תורה, אין מצוות. אין מצוות לא עשה ולא תעשה, כי הכל חשוב ברוך הוא מלהל. קח את התורה, תארוז אותה, תעביר בחזרה למלאכים וגמרת. אין לה שום שימוש, שום צורך. כי בכל מקרה אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לכן המחירה היא מחירה, רבותיי. הפעולה שאתם עשיתם היא פעולה, אלא שאני רוצה לספר לכם מה היה אחרי הקלעים, זה לא ידעתם. ואתם הייתם צריכים לבחור בתוך המסגרת, ושם בחרתם רע. ועל כן אל תעצמו. תבינו, לאחר מעשה, שבחרתם לא טוב, אבל, איך אומרים, הייתי צריך להגיע לפה כדי להביא את אבא לפה. שני דברים שונים. אני צריך להגיע למצרים, זאת עובדה, זו הקריאה האלוקית. אז בדיון על יוסף יצא גזר דין, יוסף ירד למצרים, זהו. מי יוריד אותו? איך יוריד אותו? מתי יוריד אותו? לא בדינו. אין המלצות. זה כבר בחירה של מי שנמצא סביב יוסף. כן, המקור השלישי, מכה איש ומת מות יומת. זה פשוט לנו. כשאדם שאהב מישהו, צריך למות. נאמר בפרשת נוח, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. אבל מה עושים כשלא יודעים? איך אנחנו הורגים את האדם שהרג אדם אחר ולא יודעים שהוא הרג? וזה שתי אופציות. האופציה האחת, אדם רצח את חברו במזיד במקום שאין עדים ואף אחד לא יודע, ואדם הרג אדם אחר והוא לא יודע שהוא הרג בכלל. הוא לא יודע שהוא הרג. יש פה שני אנשים, אחד רוצח במזיד ואחד רוצח בשוגג. שימו לב, השם שלו לא השתנה, הוא רוצח. המניע השתנה, שוגג ומזיד. וזה וזה אף אחד לא יודע. זה שהרג בשוגג, הדוגמה הידועה, חטב עצים ביער, לא רואה אף אחד מסביבו, נשבר לו הקאט של הברזל, הברזל אף, הוא אפילו לא יודע לאן הוא אף. מחפש, מחפש, לא מוצא, הולך, אבל מה לעשות? שזה 10 מטר משם, או לא יודע מה, עמד בן אדם אחר וחטב עצים, הוא ישב בצל, והגרזן פגע בראשו והרג אותו. אף אחד לא יודע לך מה קורה. לא הרוצח, אין עדים, אבל הוא רוצח. ושופך דם האדם באדם דם, הוא ישפך, הוא צריך לקלוט במקרה שהוא שוגג. והוא חי לו, הכל בסדר. הוא לא מודע. ולעומתו רוצח שירד במזיד, ואף אחד לא יודע שהוא רצח. איך סוגרים את המעגל? אומרת לנו התורה, והעשיר לא צדה. כלומר, אותו רוצח בשוגג חייב לצאת לגלות, איך הוא יצא לגלות? שיראו אותו עם עדים, רוצח בשוגג. והרוצח במזיד, שאף אחד לא יודע שהוא רצח במזיד, צריך להיערך, שופך דם האדם באדם דמו ישפך. אז הקדוש ברוך הוא מזמן אותם לפונדק אחד, שימו לב. הקדוש ברוך הוא גורם למסגרת. שניהם מגיעים לאותו מקום, נקודה, זהו. מה יהיה מכאן? הרבה שלוחים למקום. הרוצח במזיד צריך למות כאן לפני כולם. כי שובר דם האדם, באדם דמו יישפך. והרוצח בשוגג חייב לצאת לגלות, אבל אין עדים. שהוא הרג בלי כוונה בכלל. אני רוצה להשאיר דוגמה. ששניהם ניצרים באותו מקום, אחד עולה על סולה, להביא משהו מהעלייה, השני יושב למטה, אוכל, מסתיר את סודו האפל. הוא עולה למעלה, השוגג, והסולה מתמוטט, והורג את מי שתחתיו. נו, כולם רואים עכשיו שמה? שהוא הרג בשוגג, הסולה מתמוטט. מה עושים? שולחים אותו לגלות. על איזה חטא? ההרג הראשון. והרוצח נהרג על ההרג הראשון. כלומר, יכול להיות שזה יהיה אחד, יכול להיות שזה יהיה אחר. אבל הדברים נסגרים, זו המסגרת. המסגרת שהדברים נסגרים. על ידי מי? זה כבר בחירה של האדם. לכן, זה מה שאומר השני. זה לא שהקדוש ברוך הוא חייב את זה שטיפץ על הסולם להרוג את מי שנמצא מתחת. יכול לבוא גם מישהו למטה המלצר ובטעות ליפול בסכין שהייתה לו המגש, נכנסה לצוואר של הרוצח במזיד והרג אותו. זו רק דוגמה. יכול להיות. הרבה דרכים, הרבה שלוחים למקום. אז זו המסגרת. כשאומר הרמח"ל, תסתכלו בפנים עכשיו, כשאומר הרמח"ל, והנה בהיות שרצה הקדוש ברוך הוא, אני במקום מספר 5, בבחירת האדם במעשיו, הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יבחר, וביושר משפט כלומר, על פי האמת, הגמול לשלם לאיש כמעשהו, שכר ועונש. הנה כביכול משעבד את הנהגתו למעשה האדם. כלומר, למעשה כביכול הקדוש ברוך הוא משועבד לנו. כי לפי המעשים שלנו, הוא נותן, מה? שכר ועונש. שלא יטיב לו ולא ירע לו, אלא לפי מעשיו. כאילו אנחנו קובלים את הקדוש ברוך הוא לעשות פעולות על פי מה שאנחנו עושים. לצדיק ייתן שכר, לרשע הוא יעניש. ואני רוצה הפוך. אני רוצה לתת שכר לרשע. לא, אתה לא יכול. למה? כי לפי מעשיו לא מגיע לו. אז מי משועבד למי? אנחנו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לנו. לכאורה נראה שמשועבד לנו. אנחנו קובעים לו מה יהיה איתנו. מבין מה אומר הרמח"ל בחלק הזה? ממשיך הרמח"ל ואומר לך באמת, הנה האדון ברוך הוא אינו משועבד לשום חוק ואינו צריך לזולתו ולא מתפעל משום דבר. כל התפיסה הזו היא תפיסה מוטעת, אומר הרמח"ל. לא צריך אותנו, לא את הבחירה שלנו, לא את הזכר שלנו, לא את הפעולות שלנו. הוא לא מתלהב אם אנחנו רוקדים בתפילה או אנחנו יושבים בתפילה, אם אנחנו שרים או לא רואים בכל שום דבר. וכל כך הוא לא משפיע על התחלת. ועל כן, כשירצה להשתמש מרוממותו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לקבוע גבולות המסגרת, מה שנקרא התוכנית האלוקית לבריאה, הנה יפעל והנה כפי רצונו בלי הכרח, או יקור פלל. הקדוש ברוך הוא קובע שכך יהיה וכך יהיה, וזה הכל. וזה לא משנה אם אנחנו מסכימים, לא מסכימים, רוצים, לא רוצים, רוצים, לא רוצים, זה לא מעניין. יש מסגרת שאני קבעתי, נקודה. ואולם, להנהגות המשפט, הנה כפי השעבוד. אבל מצד שני, אומר המוחל, בנושא שכר ועונש, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם כפי פועלו. כשתגזור חוכמתו, היות נאות העברה על שורת הדין, כשהקדוש ברוך הוא ירצה לעבור על שורת הדין, ולעשות לא לפי שורת הדין, הנה ישתמש ברוממותו ואיכות שליטתו ויעבור על פשע ויתקן כל כיפור ועוצם כוחו. לכן הוא יכול לגרום לכך שבאים רוצח ושוגד ורוצח ומזיד לא אותו מקום. זהו כן לגרום, אבל זה לא קשור לבחירה של האדם בכלל. כלומר, כללי המסגרת לא ידועים לנו, ולכן אנחנו פועלים בתוך המסגרת כרצוננו כפי פעולתנו, ולכן אנחנו זוכים לשכר או חד ושלום לעונש. על מה? על המשחק בתוך המסגרת, על התנועה שלנו בבחירה שלנו. והקדוש ברוך הוא נותן לאדם כפי מעשה, ומגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. ממילא נעבור לחלק הבא. אם הקדוש ברוך הוא צופה את העתידות, יודע, קורא הדורות מראש, אז תעבקו בבקשה לעמוד 24. עמוד 24, אנחנו רואים חלק קטן מאוד מפיוט ידוע, יגדל אלוהים חי וישתבח. מוכר פה לאנשים, אני לא שומע. מוכר לכם. איזה יופי. מה אנחנו אומרים? צופה ויודע סתרנו, מביט לסוף דבר בקדמתו, בקדמותו, איך שרוצים. כלומר, למעשה אומר, אומרים מילים אלו, שהקדוש ברוך הוא יודע מההתחלה מה יהיה בסוף. יש ידיעה. יפה. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא יודע מה, גם מה שנעשה בתוך המכלול. נו, אם זה ככה, ואנחנו נאמר שיוד והקדוש ברוך הוא צופה ויודע מסתרנו. הוא מביט מראש כל הדורות, על סוף כל הדורות, כל אחד ואחד, מה הוא יעשה, מה הוא יפעל, מה הוא יאכל, מה הוא ישתה, מה יכאב לו, מה לא יכאב לו, מתי הוא יתחתן, מתי הוא יוליד ילדים, מתי הוא ייסע לפה, מתי הוא יעלה על האוטובוס, מתי תברח לו הרכבת וכו' וכו' וכו'. אז אם כן, איפה הבחירה? נכון? מי מסכים איתי שאין בחירה אם ככה? נפש. אה?
אני.
אתה. יופי. אבל תסתכל מה כתוב. מה כתוב? כלומר, אנחנו צריכים להתבונן על מה שאנחנו אומרים. צופה ויודע. מסתרב. מתערב? לא. קובע לך?
לא.
מביא לסוף דבר בקדמותו, זה משפיע עליך? איך? הרי אתה לא יודע. גם אם נטען שהוא יודע הכל ואתה מופעל למטרה האלוקית, היום אליך אין שמץ ולו הקטן ביותר ממה הידיעה הזו. אתה הרי מתנהל לפי הבנתך, לפי שכלך, לפי בחירתך. והקדוש ברוך הוא, כמו שראינו ברמח"ל מקודם, בונה את המסגרת, זהו. זה שחייב להיות דבר מסוים, כי לפי התוכנית האלוקית זה מה שצריך, מאיפה ההכרח שאתה תהיה השליח, אולי יהיה אחר? כלומר, הקדוש ברוך הוא קובע את היעדים, לא את הפועלים. והפועל, פועל על פי בחירתו לפעול, או לא. כן, בואו ונראה איך מתייחס לזה הרמב״ם. תסתכלו בבקשה בהלכות תשובה, מקור מספר 2 אצלכם, פרקי הלכה ה', אומר הרמב״ם, באמת זו שאלה שקשה לתפוס אותה, בהבנה. דה אומר, שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. העניין של ידיעה ובחירה. זאת שאלה שהתשובה, השאלה מתחילה, לא תיגמר התשובה. ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו, כלומר בשלמותו, כשם שאין כוח באדם להשיג ולמצוא אמיתת הבורא, כמו שאי אפשר להוכיח בצורה שלמה, מוחלטת, לבן אדם בשכלו מציאות השם יתברך. מה שנקרא, תוכיח לי שיש אלוהים. כמה שאני אוכיח, 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 לעולם עדיין יהיה חסר. כי אתה הולך להוכיח דבר שאין לו סוף. מתי תגמור? מתי תגמור להוכיח? לעולם לא, כי אין לזה סוף. כלומר, זה סוג של שאלה שכל תשובה שניתן עליה עדיין חסרה. וממילא, אומר הרמב״ם, שתדע שהידיעה והבחירה הן לא סותרות אחת את השנייה, לא מפריעות אחת השנייה, אבל להבין איך זה פועל, זו משימה של כל החיים בלי הפסק, וגם אז לא נגיע. לא נגיע. כן, הביטוי המושלם לעניין הזה שאמרנו עכשיו של הידיעה והבחירה, אומרת המשנה בפרקי אבות בפרק ג' פסוק במשנת עצבה. וכולם נקראים. הבחירה החופשית היא למעשה נחשבת למה שאנחנו מכנים בלשון היום יכולת. פוטנציאל, אפשרי, הכל צפוי, נכון, והרשות נתונה. כלומר, אני יודע, אבל אני מרשה לך לעשות כרצונך. הראיה, שוב אמרנו את זה מקודם, שאנחנו עושים גם נגד רצון השם. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני גם במוח אנושי שמלך, מדינה, שלטון, ייתן רשות לאנשים באופן כללי, לא במקרים יוצאי דופן, אמרו על פי המדינה. לא הגיוני. לרכב חירום מותר לעבור ברמזור אדום תוך כדי השמעת צופרים. אבל כולנו יודעים שאם קורה חס ושלום משהו, האחריות היא על מי? על רכב החירום. כלומר, זה שנתנו לך חריגה מהחוק במקרים מסוימים, עדיין אתה צריך לבחור האם להשתמש בזה או לא. כי אם תהיה תאונה או פגיעה, אתה האשם. השיקול הדעת הוא שלך. ההחרגה ניתנה. אף אחד לא מחייב אותך להשתמש בה, זה נתון לשיקול דעתך. לא ראינו מדינה שאומרת לכל האזרחים, מותר לכם לנסוע באדום. לא. יש כלל ויש החרגה. הפיקוח נפש דוחה את כל התורה, זו החרגה. חולה שיש בו סכנה, זו החרגה. ספק פיקוח נפש, זו החרגה. זה לא כלל שמותר לכולם. ממילא כשאדם עובר על רצון השם, זאת לא החרגה, הוא עבריין. זה הרשות נתונה. הראיה שאתה עובר. אם כן, תסתכלו בבקשה בתוספות יום טוב, מקור מספר 4, אנחנו נסיים בדקות הקרובות. אומר התוספות, למרות שהקדוש ברוך הוא יודע את העתיד, זה לא מערער את הבחירה שלנו עכשיו. תסתכלו בבקשה לפניכם מקור מספר 4, עמוד 24. אומר התוספות יום טוב, דתנא דידן, כשאמר הכל צפוי והרשות נתונה, כוונתו להודיע ששניהם אמיתיים, וכנראה הרמב״ם בפירושו ראינו למעלה. ההסבר לזה בלתי ניתן לתפיסה הגיונית של אדם שכלי. אבל הוא אומר, ולכאורה היה לומר להתנא, הרשות נתונה והכל צפוי, כלומר הפוך. בחירה ביד האדם ואין דבר נעלם, אבל צפוי ונודע לו יתברך להעניש ולהזכיר ולתת שכר, וזהו העיקר אשר עליו יסוד כל התורה, שכר ועונש. אבל להודיע תחילה שהכל צפוי, אין טעם בדבר. למה אתה להגיד מראש? תגיד הרשות נתונה והכל צפוי. כי מה לנו לדעת שיודע כל דבר אם לא שכבר נודע שהרשות נתונה? מתי אני יודע? ההיגיון אומר, אני מרשה לך ואני יודע מה שאתה עושה. זה הסדר. הרשות נתונה והכל צפוי. אומר לנו בעל תוספות יום טוב, בגלל שכתוב ככה, הכל צפוי והרשות נתונה, זה בא ללמד. אומר תוספות יום טוב אל הוודאי. דעת התנא להעיר ולומר שאף שהכל צפוי אינו סותר את הבחירה, שעם כל זה הבחירה בידי האדם כי הרשות נתונה. זה שאני יודע הכל צפוי, זה אומר אתה לא כלום, אתה בוחר כי אתה לא יודע מה אני יודע. אם לא היינו יודעים מה ידיעתו של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, מה היינו עושים?
נשאלת השאלה בצורה אחרת?
כן.
אם אנחנו היינו יודעים את מה שהקדוש ברוך הוא יודע כלפינו, אז מה, איך היינו פועלים? עושים כמו רובוטים, מה שהוא רוצה.
נכון, אבל...
אבל אנא, או מי שבא באמצע, שישלים קודם לפני שהוא שואל. אם כן, אם לא, סליחה. זה לא מפריע לבחירה שלך, למה? כי אתה לא יודע מה הוא יודע, ולכן אתה בוחר לפי מה שאתה רוצה.
הוא יודע לי כפי שאתה נראה מה.
אבל מה?
וואו, לא, אני אסור אצלך, מכילה. השאלות הן נפלאות, אני לא מתכוון לענות עליהן. כי מקודם, שלושת רבעי שעה, גם דנו בדברים האלה. אז לכן אני נורא מצטער. הזמן שלי הולך ונגמר. ואתם רוצים להחזיר אותי לתחילת השיעור, אבל תוכלו להשלים. ולכן, אומר לנו הבעל תוספות יום טוב, שמה שנאמר הכל צפוי זה נכון, אבל הרשות נתונה לנו לבחור, כי אנחנו באמת לא יודעים מה הוא יודע או לא יודע. אז אנחנו רוצים לפי מה שבא לנו, לפי שכלנו, לפי הבנותינו, לפי הנטיות שלנו, לפי ההתמודדויות שלנו המוצלחות או מוצלחות פחות. אם כן, במקום מספר 5, אולי תסתכלו בפנים, אולי תצליחו לצמצם אותם. אומר הרב פרילנדר, אנחנו לא יכולים להבין את המושג הזה, ידיעה בשם שאני יודע. ואני נורא נורא מתחבר לרעיון הזה, הוא סיבה פשוטה. הרבה אנשים, גם פה, תגידו לי אתם, הוא יודע, מה זה? מה זה הוא יודע?
הוא יודע מה?
מה זה? לא את חבר שלך יודע.
השם יודע.
מה זה יודע אצל הקדוש ברוך הוא?
שיודע מה...
שלא? אתה מדבר על ידיעה של בני אדם.
לא, שהוא ידע מה אתה הולך לעשות.
זה ידיעה של בני אדם. המושג יודע, אתה לזה ידיעות, information.
הוא יודע את העתיד.
סליחה, זה במושגים של מי?
אני לא יודע מה הולך לקרות.
רגע.
הוא יודע.
כשאתה מדבר על ידיעה, אוקיי? אתה מדבר על ידיעה באיזה שכל?
שהערב הוא ידע מה
הולך. סרסי השכל.
שכל
האדם. של בני האדם. תגיד לי, שהמלאך יודע, יודע כמו בן אדם?
לא יותר.
מה הוא יודע?
לא יודע.
אתה לא יודע, אז איך אתה רוצה להגיד שהוא השם יודע? מה זה יודע?
כי הרב, זה לא יכול להיות, יודע
כמו בן אדם. מה זה יודע?
שהוא יודע מה יקרה לך.
זה בן בן אדם. אני שואל, האם אתה יכול להגדיר מה פירוש השם יודע?
אז הנה,
זה יודע הכל.
זה לא נכון.
למה לא?
כי זה בהגדרה של בני אדם.
אני לא יודע מה...
אתה משתמש במושג של בני אדם כלפי הקדוש ברוך הוא.
אבל אין בן אדם אחד שיכול להגיד לי מה הבנתי.
יפה! אבל גם הוא לא אומר לך.
נכון, אבל...
אז רגע, זו הידיעה שלו היא שונה. המושג עצמו...
עידנה נגנרת.
המושג עצמו, שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא גיבור, כשאמר הקדוש ברוך הוא כותב, הוא כועס. אז מה זה אומר? שיש לו קוביות? זה אומר שהוא עם חגורה שחורה דן 12? זה אומר שמה? מה זה המושג גיבור? כשאומרים שהקדוש ברוך הוא כועס, זה כמו החבר שלך שהוא מתעצבן? האם הוא זורק עליך כל מיני דברים? כמו שבני האדם, מה זה המושגים האלה? אצל הקדוש ברוך הוא. כלומר, אנחנו טועים בגלל שאני לוקח את המושגים שאני מביא לבני האדם ומדביק אותם על משהו שלא שייך. להבדיל אלף אלפי הבדלות, תארו לעצמכם שאנחנו נאמר שקופים, ואני אומר אלף אלפי הבדלות, קופים שהם הכי 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 חכמים, כן? יודעים לתכנן כל מיני דברים כמו בני אדם. מה נרגיל? אם ישבו אותנו לקופים, איך נרגיש עם זה? נכון, לא נכון, נעים, לא נעים. מה אתם אומרים?
וואו.
אתה תהיה מוכן להשתייך לשבת הקופים הזה? לא. למה לא? הוא יודע. אתה אומר, סליחה, הוא בן אדם, אני בן אדם, הוא קוף. זה לא אותו דבר. באותו דבר, ההגדרת ידיעה פה היא לא נכונה. השאלה אומרים לך, לא יודע מה הוא יודע, מה זה הידיעה הזו? מה זו הידיעה? אף אחד לא יכול להסביר. אף אחד לא יכול להסביר, אז איך דבר שאתה לא יכול להסביר, אתה מקשה על הקושיות. תסביר אותו קודם. תגדיר את ההסבר. אני יכול לענות לך על משהו שאני יכול, יש לי השגה, שאני מבין בו. זאת אומרת, אנחנו משתמשים במילים בהשאלה. אתם יודעים מה זה בהשאלה? היי, אני לוקח כמשל, לא באמת שזה כך. זה סיפור, זה דוגמה. אבל השם לא גיבור כמו גיבור שלנו, ולא כועס כמו כעס שלנו. זה דברים בכלל. גם הידיעה של הקדוש ברוך הוא היא לא כמו הידיעה של האדם, שהאדם לא יודע. אז אני יודע שאתה קדוש ברוך הוא זה משהו שאני לא מבין מה הוא בכלל, כמו שאומר רמב"ם, אי אפשר לענות על זה. אבל צריך להבין שהוא לא מפריע לך. הידיעה שלו לא מפריעה לך. לכן, אומר, תסתכלו רבותיי, ביקשתי להסתכלו במקום מספר 5, אולי ככה נסגרו פערים. אומר הרב פרימנדר, שזאת איננו יכולים להבין. איך הקדוש ברוך הוא יודע? כיוון שאין ידיעתו כי ידיעתנו, אלא היא סוג ידיעה אחרת לגמרי. האדם יודע את העבר ואת ההווה, אבל אין האדם יכול לדעת לפי מושגי הידיעה שלו מראש דבר בלתי צפוי שיקרה בעתיד. אולם השם יתברך ידע גם את העתיד, הכל צפוי. כלומר, הידיעה שלו היא סוג אחר של ידיעה שאיננה ניתנת להבנה והשגה מצידנו. רגע, אני מונה לך, משום שאצלנו הידיעה זה דבר שצריך לקנות, שצריך ללמוד, וצריך להגיע למסקנות, שצריך להשוות. אין, אצל הקדוש ברוך הוא, הידיעה והוא זה אותו דבר. אנחנו לא מבינים בכלל איך זה עובד. אז איך אתה בא ואומר, אם הוא יודע, אז מה זה הידיעה שלו? אם אתה לא יודע מה זה הידיעה שלו, אז איך זה מפריע לבחירה שלך? אולי הידיעה שלו היא לא להפריע לך לבחור? אתה בכלל לא יודע. לכן זה שהוא יודע לא מפריע לך לכלום. זה קשה לקבל, קשה להבין את כל הרובד, נכון, כי זה עמוק מאוד. שכל שלנו לא מבין. אין לו שום יכולת להבין. זה מושג שלא בין בני אדם. לכן, במקום האחרון להיום, אומר רב פרימנדר במקום מספר 6, עם כל זה, תסתכל, אני אענה לך. למרות שהקדוש ברוך הוא יודע מקודם, קורא כל הדורות מראש, את ההחלטות של האדם, ישנו לאדם, ישנה אפשרות לאדם לשנות ולעשות בעצמאות מוחלטת מה שהוא רוצה. לכן אומר פרימנדר, כשאדם בוחר ברחת ושלום, אומנם הקדוש יודע, השם ברך, אומנם יודע מראש את בחירת האדם ברך, הוא יודע שאני בחר ברך. אם האדם היה בוחר בטוב, הרי הייתה ידיעת הקדוש ברוך הוא מראש שאדם בחר בטוב. זה כן, אבל, שים לב, אפשר להזדהה איתה, אבל עצם שיקולי הבחירה בין הטוב והרע נשארים בידי האדם. רגע, כלומר הוא לא קובע לך. הוא לא קובע.
אבל אמרת שאם הוא יודע.
הוא יודע, אבל הידיעה שלו לא מכריחה אותך. הבנת? היא לא מכריחה אותך. אני אתן לך דוגמאות. טוב, יש כמה וכמה דוגמאות, אבל לא משהו שאתה אומר, אני אענה לך את זה קצרה. מעשה היה בקיסר רומי, שעלה לו הסעיף לראש, קראו לו נרון. הוא החליט לבוא לירושלים ולהחרים את ירושלים ואת בית המקדש. הוא אוסף את הצבא הרומי, תחשוב על הנסיעה הארוכה מאיטליה, דרך הים התיכון להגיע לכאן, עם צבא שלם, דרך היבשה, פילים ומה לא, כדי להחרים את ירושלים. והוא מגיע לאן? הוא מגיע מדרום, צפון, והוא נמצא מעל ירושלים, כי ירושלים מרים סביב לה, וכולנו יודעים שהר הבית נמצא בעמק. נכון? עומד מסביב, רואה את המקדש בפעולה. ואנו, הקדוש ברוך הוא כבר מה? גזר, שמה יקרה? יהיה חורבן בית המקדש הראשון. הנה הגיע הצבא שקיבל משימה, מה לעשות? להחריב את המקדש. למי עלה בראש להחריב את המקדש? נרון קיסר, היה קיסר רומי. אוקיי?
באמת הסמל.
עומד מעל ירושלים, רואה את זה ואומר, וואלה, זה חתיכת סיפור, זה מקדש, זה אלוהים, לך תדע. אומר, אני רוצה לעשות ניסיון. אני רואה באמת שאני צודק בבחירה שלי להחריב את המקדש. שומע? יש ידיעה. מה הידיעה? החלטה של הקדוש ברוך הוא, בית המקדש מה? יחרב. לוקח נרון חץ, יורה, לאן?
הלו,
לאן? לכיוון הפוך מירושלים. חץ טיל טומהוק, עושה סימון, נופל לכיוון ירושלים. אומר, וואה, מוזר, ירוד אותו לשם, איפה הגיע שם? אומר, טוב, אני אראה אותו לצד מזרח. יורד לצד מזרח, וואה, פטיל לא אוטומטי, תקרא מבויק. מסתובב לכיוון ירושלים. יורד לצד מערב, פטיל עושה סימון לירושלים, אומר, טוב, ולי ודאי למעלה, אבל תשמע, ריבונו של עולם, אני מבין שהחלטת סופית להרוס את הבית הזה. סבבה, אבל למה אני? מסתובב וחזר לרומי. החריב את זה אחר כך טיטוס, בא במקומו. זאת אומרת, למעשה, כן, יש קביעה, בית המקדש יחרב. על ידי מי? לא קבוע.
לא קרה לו כלום?
לא, לא קבוע.
לא, ולא קרה לו רבי בן אדם.
חזר לו רבי בן אדם. מבני בניו, נכדיו כבר היו, הם התגיירו. כתוצאה מכל המהלך הזה, והיו גדולי תורה בבני בניו.
היום?
לא של היום. כן, אנחנו באמת, השאלה הייתה שאלה סתם צינית, נכון? בני ברק של פעם, היה בני ברק, כן, בני ברק זה לא דבר חדש. אז אם כן, בוא נה, לא מבין, הגדה של פצח. עוד מעט תגיד, היו מסובים בבני ברק, מה? אז אם כן, לא עכשיו, אז אם כן, מה אנחנו רואים? שבאמת, גם אם הקדוש ברוך הוא יודע, הוא לא מפריע לאדם לבחור כפי מה שהוא רוצה. אז אם כן, סיימנו את החלק האחד. בעזרת השם, הפעם הבאה נדבר על המגבלות. כן, יש מגבלות בבחירה החופשית. לא תמיד אנחנו בוחרים לגמרי. וזה, בפעם הבאה, לא טוב, כל טוב.
חזק טוב,
ברור. השעה.